ברצלונה. פודקאסט ברצלונה מבית בר סמני. עם שי פל, יאו סבר ותום רוזנבסר.
ערב טוב, בוקר טוב, תלוי איפה ומתי אתם שומעים אותנו. אנחנו בפודקאסט בלאו גרנה ברצלונה מבית בר סמניה, פרק 182. אני תום רוזנבסר, בנעליו של יאוז סבר, שחזר מדובאי, תשוש, ולפחות הוא קיבל קצת עונג מהקבוצה ככה שתיתן לו נחיתה רכה. איתי, בציניות כמובן, איתי שי פעל, אלן שי, מה העניינים?
קס אמק, אמק. מה קורה, תום?
תיארת את זה יפה, תיארת את זה יפה. בוא נגיד שאנחנו ידענו ערבים מוצלחים יותר.
אתה מכיר מאיפה המשפט הזה?
תגיד לי.
ממקוף 22, הפרק עם התאילנדים, הם אומרים לחנוכה נראה לי, Good morning, sir, ואז הוא מסתכל עליהם, מצביע לאחד, קס אמק, ולשני, קס אמק. אז הנה, אתלטיקו וג'ירונה, קס אמק וקס אמק.
ממש, ממש ככה. תכף אנחנו ניכנס לשני המשחקים הללו, שתי הקטסטרופות, כל אחת בפני עצמה, שהיו לנו בימים האחרונים. אגב, ימים לא שגרתיים, שהיו משחקים של ברסה, חמישי ושני. זה קורה אחת שאנחנו משחקים באחד מהימים הללו, אחד אחרי השני, לא זכור לי, אבל זה לא עזר לנו יותר מדי. לפני שנתחיל, נגיד תודה רבה לשותפים שלנו באסטריה, הבירה של ברצלונה, הבירה עם הכוכב. נקווה שהוא יאיר לנו, שוב יחזור להאיר לנו, גם אם עכשיו זה פחות נראה ככה. אז אנחנו נדבר היום כמו ששי נתן אינטרו סטייל ממקוף 22 על שני ההפסדים האחרונים. נתחיל עם זה אתרי מעכשיו מול ג'ירונה. אנחנו הגענו למשחק הזה כשאנחנו בפיגור נקודה. ריאל מדריד עשתה את העבודה שלה מול ריאל סוסיידד. ניצחו 4-1, וברסה, סליחה, שתי נקודות מאחורי מדריד, לא נקודה. ברסה ידעה שהיא חייבת לנצח בשביל לשמור על הבכורה. פליק עליי מרכב שהוא לא, בוא נגיד, הרפתקני במיוחד. אפשר היה לראות שג'רארד מרטין החליף את בלדה אחרי משחק פחות טוב שלו מול אתלטיקו, מאמץ שהשקיע שם. גם
פחות
ג'וליאנו סימאון,
משחק
מזעזע, באמת, משחק לא טוב שלו, והוא העדיף את ג'רארד מרטין. החלטה סבירה על פניו, לא?
ג'רארד מרטין היה בסדר היום. זה לא שם הנקודה, שם, לא שם הפסדנו את המשחק. אנחנו נדבר על זה.
ברור, ברור. שמחתי לראות את רפיניה בהרכב, ובוא נתחיל ממנו, כשאנחנו נכנסים ומנתחים את המשחק הזה. ברסה התחילה את המשחק, והמשחק, זאת אומרת, התנהל כמו שאתה מצפה שהוא התנהל, קצת יותר לחץ של ברסה, תעוזה מסוימת מצד ג'ירונה, אבל בגדול כובד המשקל היה יותר במחצית המגרש של ג'ירון.
כן, באופן מפתיע מיצ'ל לא הלך, אם אנחנו זוכרים מפגשים קודמים עם ג'ירונה, הם בדרך כלל באו לקחת כדור, הם גם אחת מהקבוצות הליגה ש נוטות להחזיק יותר בכדור, ופה ספציפית, מול ברסה הזאת, הם הסתגרו. מחצית ראשונה הם הסתגרו ממש. יצאו לכמה התקפות דרך הגף של בריין חיל, שאגב, היה שחקן נהדר, פשוט, עדיין שחקן נהדר, פשוט סובל מחוסר מזל עם הפציעות ומנטליות. זה בעיקר מה שהם יכולו להציע ג'ירון במחצית הראשונה, ואנחנו יכולים רק לבוא לטענות בעצמנו, לעצמנו, על ההחמצות המזעזעות שהיו במחצית הראשונה. עזוב את הפנדל של אמין, שעוד אנחנו נדבר עליו, ההחמצה הראשונה שלו, שהוא תהיה לו עד לרחבה, ואז ניסה להקפיץ בצורה מזלזלת, אתה פאקינג ב-0-0. למה? למה? למה?
אז זהו, אז אני רוצה לגעת במה שאתה אמרת עכשיו, כי לדעתי הדברים קשורים אחד בשני. וזה קריטי, זה היה קריטי גם להמשך המשחק, אבל עוד לפני זה, רגע, עוד לפני זה, אנחנו ראינו את רפיניה מגיע להזדמנות טובה, האמת היא שזה היה ברמה של שתי דקות לפני זה, זאת אומרת, בין הדקה ה-20 ל-30, אני לא טועה, כובד המשקל שברסה הטילה הלך והתגבר, ורפיניה הגיע למצב יפה שפרמין מסר לו, והוא עשה פעולה טובה ברחבה, עוד לפני זה הוא גם בעט מחוץ לרחבה, וגם אחרי זה הייתה לו ביתה נוספת שהגיע, שפגע גם בקורה, וזה היה ממש לפני ההחמצת פנדל של למין. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה, רפיניה חזר מפציעה, אבל הוא חזר טוב, הוא חזר פעלתן, אתה ראית את המשחק לחץ שלו, אתה ראית שהוא, האיום שלו מחוץ לרחבה הוא ממשי, הוא חזר כמו שאני קיוויתי שהוא יחזור.
חזר טוב מאוד, כמה קבלת החלטות מוזרה מבחינת עמדת המוצא שלו, שהוא לפעמים יותר מדי הלך לקו, וכמובן לא היה כמו שיתוף פעולה עם ג'רארד מרטין, כי ג'רארד מרטין הוא לא קיצוני סופה, אבל בכל מה שקשור בלהגיע לרחבה וכדומה, היה אחלה, היה ממש אחלה.
נזכיר רק שאת ההזדמנות הראשונה של ברסה במשחק, בתוך ה-10 דקות הראשונות, זה מפעולה יפה שלו באגף, שהוא שחרר כדור רוחב ללמין, ולמין בעת מחוץ למסגרת.
נכון.
גם, הזדמנות לא רעה בסך הכל. למין יודע לכבוש מצבים כאלו.
היום זה לא היום שלו. לגמרי. לא של ברסה.
לגמרי. לא ברסה. וזה בדיוק מה שאני רציתי להגיד על העניין שאתה דיברת עליו עם הפנדל וההחמצה הרשלנית לפני זה. ולדעתי יש שני הדברים קשורים. למה אני מתכוון? אנחנו גם דיברנו, התכתבנו בינינו בקבוצה שלנו על מה קרה שם עם הפנדל, למה למין בעט אותו בכלל. אז אני חושב, אוקיי, וזו תיאוריה שלי, זה שההחמצה הרשלנית הזאת של למין, שהוא יודע שהוא צריך לכבוש את זה, זה אחד על אחד, וזו החמצה שהשוער לקח בקלות מדי. זה מה שבאמת הציג פה. זה ישב עליו. לדעתי זה ישב עליו, והוא הרגיש שיש לו איזשהו חוב, ואף על פי שרפיניה לקח את הכדור לבעוט את הפנדל, למין רצה להוריד את התחושה הזאת ממנו, ולשים את זה. אני גם אוסיף לזה, שהיו לו כמה דריבלים, כמה טייק-אונס שהוא עשה, שפשוט לא הצליחו לו. לא הצליחו לו, ולא באיזשהו מהמצב, פשוט לא הצליח מתחילת המהלך, קראו אותו, וזה לא הלך. ולדעתי, כל זה הצטבר אצלו, לאיזשהו משהו של, אני בא לשים את הפנדל הזה, ולשים את כל השיט הזה מאחוריי, וזה לא לקחת פנדל ממקום טוב.
מאוד מעניין לראות את מאחורי הקלעים, לראות אם באמת רפיניה נתן לו את הפנדל, כמו שהיה אגב לפני שני מחזורים, או שלמיד דרש את הכדור. יהיה מעניין מאוד לראות את זה. אני חושב נראה לי שכל אוהד ברסה ידע שהוא כנראה יחמיץ את המצב הזה, בגלל שהוא לא נכנס טוב למשחק הזה, הוא פשוט לא נכנס טוב למשחק הזה, ואתה אומר כזה, אוקיי, לאיפה המומנטום עוד יכל לקחת אותו בפנדל הזה?
כן, הוא כאילו שהוא ראו את זה על הפנים שלו, וראו את זה, וזה נכון מה שאתה אומר, המומנטום של המשחק, אני ציינתי גם שהוא לקח את הפנדל ממקום לא טוב לדעתי.
גם המומנטום האישי שלו במשחק הזה.
כן.
לא סתם הכל.
כן.
אבל תום, במשחק הסיכונים שאנזי פליק לוקח, וראינו את זה גם ביום חמישי, נדבר על זה, הוא משוכנע שברסה שלו תכבוש יותר. ובמחצית הראשונה הגיע למצבים האלה בשביל לכבוש יותר. אבל ההגנה הזאת, תום, יש לי אלרגיה, אני מתחיל לפתח תפרחת, מלראות שחקנים פורצים לקו השני שלנו, ומנצלים, אנחנו פשוט מאפשרים לכל קבוצה, כל קבוצה שרוצה, בואו, תרוצו לקו שני, לגל שני מול הקו הגנה הגבוה שלנו, ואנחנו מחכים ויושבים כמו סתומים בסלון, ומחכים שאולי הכוון ירים את הדגל. די. אני אומר לך, די.
קודם כל, מה שאתה אומר עכשיו, זה נקע בעיניים לכל אוהדי ברסה, אבל בוא... בוא נצלול שנייה, בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה, מה שנקרא, בוא נצלול רגע, למה? למה ההגנה כל כך מופקרת? אז נכון שסגנון המשחק של פליק עם קו הגנה גבוה, הוא מלכתחילה מאוד הרפתקני. ועדיין, אנחנו לא רואים, מה שאני רוצה להגיד זה, אתה מצפה מהקבוצה שמשחקת עונה שנייה בסגנון הזה, שתשתפר בו. ומה שאתה רואה, זה מגמה הפוכה. זאת אומרת, ההגנה שלנו פחות טובה מהעונה שעברה, וסליחה, אבל חסרונו של איניגו מרטינז, זה לא מספיק לחסות על העובדה שההגנה כיחידה מתפקדת פחות טוב. וזה מדאיג. אנחנו דיברנו על זה שהקו השני הזה פורץ אותנו מתי שרק רוצים. אני שואל למה, למה זה קורה? אני גם רוצה להציע איזשהו, אני רוצה להציע את האשמים פה. אני חושב שהשיטה הזו מצריכה גם הרבה מאוד עבודת הגנה בחצי של היריבה. אם הקו הגנה כל כך גבוה, אז לוגיקה פשוטה אומרת שאתה משחק בחצי של היריבה, ואתה צריך לעשות שם עבודת הגנה. ואני חושב שרפיניה שלא היה מול אתלטיקו, אמנם הוא היה היום, אבל הוא פחות שיחק במחצית השנייה, ואתה ראית גם שבמחצית השנייה, באמת ג'ירונה הייתה טובה יותר מברסה, וגם פליק נכון. דיבר על זה אחרי המשחק.
נכון.
אז אני לא חושב שזה, העובדה שאנחנו נראים כל כך גרוע הגנתית, זה לא רק ההגנה. זה מה שאני מנסה להגיד.
כן, אני דיברתי על הנקע בעיניים משיטת המשחק הזאת. כן, רפיניה תורם למשחק הלחץ, ופדרי, כשהוא יחזור, כנראה שבוע הבא, חמסה, יעזור למשחק הלחץ הזה, אבל שוב, מתי שהוא אריק יעשה את הטעות, מתי שהוא קוברסי יעשה את הטעות, מתי שהוא בלדה יעשה את הטעות, מתי שהוא קונדה יעשה את הטעות, זה לא יחידה קוהרנטית, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, עם הרביעה הזאת אני רגוע. אפורט ברסה, בנקודת הזמן הזאת, לא יכול להיות רגוע במשחק הזה, והעובדה שפליק לוקח את הסיכון אקסטרה הזה, ומעמיד אותה, את הלב שלנו במבחן, בכל התקפה של היריבה שלנו, זה לא כיף בלשון המעטה.
מה שהופך את זה לעוד יותר דרמטי, זו העובדה שאין, ואנחנו דיברנו על זה כבר, אין פלן בי.
ידוע, דיברנו על זה. ובפודקאסט ששבוע שעבר, יוז שאל אותי, איך אנזי יעלה נגד אתלטיקו, ואמרתי לו, אני לא יודע, כאילו, הוא מאמן שלא עושה התאמות, גם המשחקים הכי קשים שיש. היום ספציפית, אפשר לדבר על שבאתנו בדלי כבר מחצית הראשונה עם החמצות האלה. יום חמישי זה היה כבר משהו אחר.
אז אוקיי, אנחנו תכף נדבר גם על יום חמישי, אבל עוד נמשיך רגע על המשחק היום. המשמעות של ההפסד הזה זה שאנחנו שתי נקודות מאחורי מדריד בטבלה.
כשהם משחקים יום שבת עוד פעם לפנינו, יכולים להגדיל את זה לחמש, תאורטית.
בכלל להרגיש טוב. כן. ואני רוצה להגיד לגבי ההפסד הזה והאובדן של הבחורה בטבלה, מבאס ככל שזה יהיה, שני דברים שהם קצת מכעיסים, ודבר אחד שהוא אפשר להסתכל עליו אולי בזווית אופטימית יותר, ואנחנו עוד לא נגענו בזה, וזה אולי הגיע הזמן. אחד הדברים שהם מכעיסים, ועוד פעם זה גם יזרוק אותנו לאתלטיקו, אבל אנחנו נחכה עם זה, כי אנחנו נדבר עוד על אתלטיקו, איך אישרו את השער הזה של ג'ירונה? איך לעזאזל אישרו את השער הזה של ג'ירונה? נגיד רק שאנחנו דיברנו בינינו לפני תחילת ההקלטה, ואמרת לי בדיוק, אני מעלה פה עוד תמונה של עוד סרטון של העבירה, עוד של הדריכה, פקקים קדימה, דרך עליו, אפילו אין הסתכלות בבר, אני לא מבקש של 7-8 דקות, בסדר? אני לא מבקש את זה, אבל דקה, דקה אחת לא הייתה.
התכתבתי בוואטסאפ עם סבא, חבר ארגנטינאי, עוד מימים ימימה, הוא אומר לי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אני אומר לו, סבא, אתה רואה את הליגה הזאת 30 שנה. אתה שואל את עצמך באמת איך זה יכול להיות? ואז הוא אומר לי, די, אני לא קונה את זה שפלורנטינו משלם לשופטים. אז אמרתי לו, תקשיב, פלורנטינו לא משלם לשופטים. זה רחוק מזה. אבל כן, יש שופטים שהם בבירור לא אוהדים של ברסה, ואתה יכול לנחש את מי הם אוהדים. ויש בליגה, אתה שמעת את אסטרדה פרננדז, השופט לשעבר, ואת איטורלדה גונזלס, השופט לשעבר, שהם אומרים, יש שופטים שפוחדים לשפוט נגד מדריד בבית שלה. ראית את זה גם עם האקרובטיקה והמופע מחול והבריכה של ויניסיוס. שופטים שישמחו לשפוט נגד ברסה. כמו שאתה רואה שהסטטיסטיקה מתיישרת מאוד מאוד טוב עם סוטו גרדו. שופט שמשום מה, בדרך כלל שופט אותנו במשחקי חוץ, ומשום מה, יש לו גם שבעה הפסדים שהוא אחראי עליהם מול ברסה. אז
מי ישב על עבר?
ארננדז ארננדז. מפתיע. מפתיע, מפתיע. ארננדז ארננדז, ההוא מוויאריאל, מבטיס, אותו שרמית ש... חוזר ודופק אותנו פעם אחרי פעם.
עדיין, התחושה, אני משתף פה את המאזינים בדיונים שאנחנו עשינו בינינו לפני, רגע לפני הקלטה, ואני אמרתי, לשי שבעיניי, ברסה הרוויחה את אובדן הבכורה בליגה. זה לא משחק שהגיע לנו לנצח. זה גם מגובה בזה שבשלבים מסוימים במחצית השנייה, כמות המצבים הגדולים שלהם הייתה יותר מכפולה משלה. ברסה לא שיחקה משחק טוב. ואני כבר ביני לבין עצמי, אמרתי, אוקיי, אנחנו מפסידים את הבכורה הזאת, עם נוציא טקו, קיוויתי שאנחנו עוד נוציא ניצחון, אבל ביני לבין עצמי, אני אמרתי, זה לא באמת מגיע לנו. ונצטרך לעבוד על זה יותר קשה. זה עדיין ברגליים שלנו, יש לנו עדיין משחק מודריד, הכל... אנחנו לא קרובים עדיין לסיום העונה, למרות שאנחנו בשלב מתקדם, אבל לא היה בי תסכול על זה שאנחנו מקופחים או גונבים אותנו. ואז זה הגיע. וזה כבר מעלה בך תחושה אחרת, מעבר לעצבים על הקבוצה, או זה שאנחנו לא שיחקנו טוב. זה כבר באמת אתה מרגיש מה קורה, כאילו אנחנו נאבקים פה בעלייה חבל על הזמן.
מסע בהימלאיה, הקמפיין הזה בליגה, השנה זה אפילו כאילו, זה מהמקפצה.
בוטה, הכי בוטה שאני זוכר, אתה יודע, הדבר היחידי שאני זוכר בוטה יותר, זה היה הקלאסיקו שנה שעברה בקאמפ נו, שהוא בכלל היה בדיחה, אוקיי? ואנחנו ניצחנו אותו, והיה לנו את הכיף להגיד, למרות כל התיעדוף הזה, אנחנו ניצחנו, ולבוא לומר את זה כמנצחים, זה, יש לזה, נגיד, בוא נגיד, אסמכתה אחרת אתה מקבל, אתה מקבל את זה ממקום יותר לארג', אתה לא מקוטלג כבכיין, אוקיי? ואי אפשר לפתור את הדיון בקלות ככה. והנה, אחרי השיא הזה שנה שעברה, שהיה בקלאסיקו, אתה רואה עונה שלמה שהצלילות פשוט משתלמות, וברסה פחות טובה בזה. זו האמת.
אני אגיד לך מה אני חושש. קודם כל, אין ספק, ומסכים לגמרי ששופטים דופקים אותנו עונה. הפחד שלי זה שברסה תהיה גרועה, תמשיך להיות גרועה ברמות האלה, כדי שתגידו, גם ככה היינו צריכים להפסיד את זה, אתה מבין? מה שאמרת במחצית השנייה.
יפה.
נכון, נכון.
אז זה מוביל אותי, אני אמרתי שיש לי שני דברים שאני קצת כועס עליהם, ודבר שלישי שיכול להיות חיובי. אז הדבר השני זה באמת, מה שאתה אומר עכשיו, ברסה לא משחק מספיק טוב, ואנחנו דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט, על קו ההגנה הזה, ועל זה שהוא פשוט אנחנו מסננת, אין דרך אחרת לקרוא לזה. אנחנו קבוצה שכיף שחק נגדה, מה, לא יודע מה להגיד, פעם היינו קבוצה שסובלים שחק נגדה, היום אנחנו מייצרים או מספקים באמצעות המשחק שלנו הזדמנויות לקבוצות שהם רק צריכים לדעת למצוא אותה. אז זה דבר נוסף שמעצבן. עכשיו אני רוצה להגיד למה אולי לא חייבים להיות כל כך מבואסים ולא הכל שחור. איפה אני מוצא פה איזושהי נחמה? תראו, אנחנו אכלנו עכשיו, ותכף שני הפסדים קשים, תכף אנחנו נדבר על ההפסד המוקדם יותר מול אתלטיקו, שהיה קשה יותר. ואני רוצה להגיד שבשניהם, אני לא חושב שברסה משחקת באופן זחוח, אבל אני חושב שהיא לא מספיק רעבה. בוא נגיד את זה ככה. אני לא רואה את השחקנים אחוזי דיבוק וטירוף כמו שיש לרפיניה. אז נכון שלא כל אחד הוא רפיניה. מקבל. עדיין, אני חושב שלכל אחד מהם יש יכולת גבוהה יותר, ופליק דיבר על זה אחרי המחצית הראשונה מול אתלטיקו. זה משהו שהפריע לו, שהוא זיהה רפיון מסוים. ולמה אני חושב שזה, יש פה סיבה לאופטימיות? כי אנחנו חטפנו עכשיו שתי כפות מצלצלות. אובדן הבכורה, אנחנו כבר מסתכלים על מדריד מלמטה, מצוין, קצת צניעות לא תזיק לנו, אולי זה ידרבן את השחקנים לשחק חזק יותר, ואולי, אני רומנטיקן אופטימי, ואנחנו חפרנו לעצמנו בור, יכול להיות, אבל מה שבטוח זה, שאני מאמין זה שפליק יתעל את שני ההפסדים הללו, והוא כבר אמר, הוא נותן לשחקנים, זה הדבר נכון בעיניי, לעשות ריסטארט מנטלי, הוא אמר את זה בעצמו, אוקיי? הריסטארט המנטלי הזה, זה גם יפעל, אני מאמין ומקווה, מקצועית, כי הם צריכים להיות בסטייט אוף מיינד רעב יותר, פחות רפיון, יותר רעב.
אני מסכים איתך חלקית, יש עניין של אולי לא כולם נותנים את ה-200% שלהם, אבל יש גם את העניין שהשיטה של פליק פשוט קוברת לנו, כאילו קורא לעצמנו בור כל משחק, ומול קבוצות גדולות, השיטה הזאת נכשלת פעם אחר פעם. טוב. לא משנה, היא מצריכה מן הסתם ריכוז מקסימלי של 500% כדי למנוע את החללים האלה. ופליק דיבר על החללים האלה ואמר שלא ירדו מספיק טוב להגנה. כן, השיטה שלך שהיא היא לא עובדת בצורה אופטימלית, יוצרת את הבורות האלה. אז אי אפשר שכל שחקן יהיה תמיד 200%, 200%, 200% כל משחק. ברגע שיש לך רפיון אחד, נוצר לך הבור הזה, ויריבות מנצלות את זה. אגב, גם החילופים הם של פליק היו לא משהו. לא שיש לי טענות, אין לו ספסל באמת, אבל לא נעים.
אני חושב לגבי החילופים היום, שזה גם היה פקטור של טיימינג, וגם אני חושב שהחילוף של רפיניה בדקה 60 הוא כאילו הכי מהבית, טקסטבוק רפואי, אתה יודע, לעשות לו
כמובן.
פייס הים אין, זה ברור. כמובן. כאב לי על החילוף הזה, כי מצד אחד ברור לי שפליק ילך by the book, הוא לא יאבד את רפיניה עכשיו בגלל שיש לו משחק טוב, מצד שני הוא באמת היה כל כך פעלתן וייצר הזדמנויות ומצבים ובעת, אבל בסדר, אוקיי. מה שאני רוצה להגיד לגבי הטיימינג של החילופים זה שאנחנו בדיוק כבשנו, היו החילופים ואחרי זה גם כבשו לנו את השוויון, זה היה ביש מזל. זה לא
בשמזל או משהו שהוא פאטרן חוזר ונשנה.
אני לא יודע להגיד אם החילופים האלה הביאו את השער שוויון, אוקיי? אני באמת לא יודע. אני חושב שהשער שוויון היה מעט טרגי. ריבאונד לא טוב מקוברסי, ומשם זה התגלגל לרשת. תומה למר, אגב, עם משחק טוב. באמת שיחק יפה.
החילופים הגיעו אחרי השאר של למה.
הגיעו אחרי? כי אני ראיתי אותם אז מתחממים על הקווים לפני.
כן. התחממו לפני 61 ו-63 החילופים. חילוף תמוה. חילוף תמוה ש... המיקום של, של רוני ברדאג'י בצד שמאל בהתחלה, היה מוזר מאוד. אחר כך הוא עבר הצידה, ואיכשהו הגיע למצבים שלו, פשוט החלטת, קבלת החלטות נוראית שלו. גם בערמות, גם בניסיונות ביתה. אתה לא צריך להציל את ברצלונה, אחי. אתה לא צריך ללכת לבוא להציל את ברצלונה. בכל זאת עשה ראש בקיר שמה.
אגב, ואז כשהיה לו את ההזדמנות כן להציל את ברצלונה, הוא החליט שהוא לא בועט. לקראת הסוף.
שהוא עשה דריבל, דריבל נוסף?
כן, דריבל נוסף, ועוד חשב שאולי יצליח למסור למישהו וזה יתמחבש לו, סתם.
כן.
והיה לו מצב הציק... לביתה, למין סידר לו מצב לביתה.
גם הציק לי עם למין שהיו יותר מדי מקרים שפשוט נתן או לקונדה להרים כדור סתמי, או להשיג קרן, או יש את הרגעים האלה שהוא דריפטינג אאוט, הוא מקבל את הכדור, הוא מפתם מישהו בצד ימין, וזהו, הוא לא מצטרף לרחבה. כמו שאם אתה זוכר את הסרטון של פאפ בסיטי, שהוא אומר למה מסי כובש כל כך הרבה, בגלל שהוא מוסר את הכדור ותוקף, תוקף באופן חייתי את הרחבה. ולמין לא עושה את זה, במודל הנוכחי שלו, הוא צריך לעשות את זה.
נכון, ואם אנחנו כבר נתלים באילנות גבוהים פה, אז עוד משהו שאני חשבתי היום בהשוואה למסי, זה ש... בסדר, נכון, הוא עוד לא בפריים של הקריירה שלו, למין, אבל מסי כל, בעצם כל פעם שהוא קיבל את הכדור, הוא ניסה להיות תכליתי באיזושהי צורה. עזבו, נכון, היו פעמים פה ושם שהוא מוסר את הכדור אחורה, אבל בגדול, מבחינת ה-state of mind שלו, הוא היה לתקוף, כמו שאתה אמרת, לתקוף. כמה ש... ואגב, זה גם מה שמבדיל אותו משחקנים אחרים, הצד המנטלי הזה, האגרסיביות הזאת, ההתקפיות הזאת שלו, למצוא את המקום הזה כל פעם, למצוא את הפרצה, להיות חד מספיק, לחפש אותה בטירוף כל הזמן, למין אין בו את ה... את הקונסטנט דרייב הזה, עדיין. הוא יכול להיות laid back לפעמים. אני חושב שלמין, וזה יכול להיות לא הוגן להגיד את זה כי הוא עדיין צעיר, אבל יותר נתון למצבי הרוח שלו, מאשר מסי שהיה קונסטנט, יעיל, אגרסיבי, תקיף, מדהים. אבל יכול להיות שאני קצת משוחד. יכול להיות שקצת כולם.
רוצה להמשיך בקטילות? פרמין היום היה קטסטרופה.
יאללה, תעלה אותו על הגריל.
פרמין היה עם קטסטרופה, שום דבר לא עבד לו. פרן, פרן, כמה נגיעות היו לו בכדור היום?
לא הורגש, כל כך לא הורגש. באמת חבל.
אני אגיד לך עוד שנייה, היו לו... שבע מסירות.
כאמור, לא הורגש. מה זה? זה מסירה בעשר דקות.
כן, הוא גם חלוץ שאם היריבה מעמידה שתי קווי הגנה כל כך אגרסיבי מאחורה, הוא בכלל הולך לאיבוד. כי אין לו את המקום לנצל את התנועה שלו, שהיא באמת תנועה טובה. הוא פשוט הולך לאיבוד. הוא לא יכול להתמודד פיזית מול בלמים גדולים, כולל לסבא בלינד שם, והוא לא יכול לתרום בבילדאפ, כי ברגע שהוא מקבל את הכדור שם, הוא עטים עליו כולם. זה לגבי זה, ו...
וזה לא שיש לו משחק מדהים עם הגב לשער.
לא, לא. ולב כחילוף היה לא טוב, ממש. אתה נראה שמישהו אחד שהוא היה טוב היום, חוץ מכמובן ז'ואן גרסיה, ש...
כן, שלדאבוננו היה נהדר. אגב, גם כל הדבר הזה מעלה געגועים לפדרי, שאיכשהו, כשהוא משחק, אז כולם טובים יותר. וזה חלק מהסיבה שהוא אבן שואבת לקבוצה. יש איזה עדכון לגביו, איך זה מתקדם. תפו חמסה ונאמר אמן, כי אנחנו
אמן,
ממש, חמסה, חמסה, ממש, חמסה. ממש מתגעגעים אליו כבר. אתה יודע מה, עד שני המשחקים האחרונים, עד יום חמישי היינו בדיבור אחר לגמרי, הנה אנחנו שורדים את המרתון הזה בלי פדרי, והנה אנחנו רואים שאנחנו לא כל כך לא כל כך שורדים אותו, ואנחנו ממש מתגעגעים אליו. אני חושב גם שפדרי מאוד יכול לתרום בנושא הזה של העבודת הגנה של הקישור וההתקפה במחצית המגרש של היריבה, לא רק רפיניה, כמו שאנחנו ציינו, גם פדרי, עם האינטליגנציה שלו ועם הניהול משחק שלו באופן כללי, מאוד יכול לתרום במובן הזה. סיימנו לדבר על ג'ירונה?
מילה אחרונה על דני אולמו, הניסוי של פליק לצוות אותו לפרנקי בדאבל פיבוט, לא עובד. אנחנו לא, הוא בסדר, כן? הוא לא גרוע ממש, הוא בסדר, אבל הוא מתקשה יתרום הגנתית כמו פדרי. פדרי פשוט יודע לזהות לאן ללכת, דני אולמו כ-55 לא יודע לאן ללכת, ואנחנו מאבדים אותו בעמדה קדמית ששם הוא יכול לתרום הרבה יותר.
אז בוא אני אשאל אותך תכלס, נכון להיום היית חושב שעדיף לפתוח עם מרק ברנל לצד פרנקי די יונג, ולהחליט את מי אתה מעדיף, אולמו או פרמין פר משחק נתון?
כן, הייתי פותח עם ברנל ומעלה את אולמו כחילוף, נראה לי יותר, עושה יותר שכה.
זאת אומרת, פרנקי, ברנל, דאבל פיבוט ופרמין על ה-10.
או אולמו, שיעשה רוטציה, אבל...
כן.
אגב, נראה שדיברנו.
בוא נדבר על אתלטיקו. רק נגיד למאזינים שלנו, שהמון המון מאזינים שאלו, החברים בקהילה שאלו, אם יש מפגש לפני אתלטיקו. אז נספר שאנחנו בינינו לבין עצמנו, ככה אמרנו שנעשה איזושהי הדממה מסוימת, בהתייעצות גם עם החברים מיסטריה, וניתן לכל הכוכבים לצאת החוצה במרץ. יש לנו גומלין של חצי גמר גביע, יש לנו שמינית, שני משחקים, שבוע אחרי שבוע, ואנחנו מכוונים לשם, ובדיעבד, טוב שאנחנו לא קיימנו אירוע במשחק הראשון מול אתלטיקו, כי זה לא היה טוב בכלל.
No shit, Sherlock.
אני רוצה להגיד שאני ככה כתבתי לעצמי, אם לתמצת את זה, אז זו הייתה התפרקות מול התעלות. אני חושב שאתלטיקו הגיעו למשחק הזה כשהוא יקר להם משמעותית מברסה. ברסה מתחרה על הליגה, אתלטיקו לא כל כך. שתיהן עדיין ממשיכות להתחרות באירופה, אבל הליגה שזה הלחם והחמאה כבר קצת ברחה לאתלטיקו, והגבי הזה, בוא נגיד שזה גם השלב שאנחנו מדברים עליו, המשחק הזה עבורם, ההתמודדות הזו זה הצ'אנס הכי טוב שלהם לקחת תואר העונה, והם נראו ככה במחצית הראשונה, בעוד שאנחנו נראינו ברגע, חבר'ה, שנייה, כבר התחלנו את המשחק, רגע, מה העניינים?
כן, מסכים, אתלטיקו באמת צריך עם פער 13 עכשיו, אחרי שהם הפסידו 3-0 לרעיו במחזור האחרון.
נותנים לנו 4-0 ומפסידים לרעיו 3. כבר אמרתי בפודקאסט שעבר שהם הפרן תורס של הליגה. נהנשנו על זה, על האמירה הזו שלי, כי אנחנו לא היינו בצד הטוב הזה. היינו בצד הטוב של הפרן תורס של אתלטיקו.
הכל בגללך. הכל בגללך. הם באמת לא... זה התורח ריאלי, האמיתי, האמיתי שיש להם. כן. דיאגו סימאונה עשה ניהול סיכונים. פעם ראשונה אני חושב שהוא עלה עם כל הארטילריה שיכולה להיות לו, כולל לוקמן הרכש החדש, ופליק פשוט שיחק לידיים שלו, עם הגישה אולי חצי מתנסית, שאנחנו ברסה ואנחנו נשחק עם קו הגנה גבוה, גם אם אנחנו משחקים מול התקפה של 300 מיליון יורו, ונענשנו. אני חשבתי כאילו אחרי ה-2-0, אולי אפילו אחרי ה-3-0, שאולי ייפול לפנזי פליק הסימון, שלא צריכים לשחק בשיטה הזאת גם במשחק חוץ כזה, אבל היום ראית שזה לא, כאילו, this is the plan, וזהו. אין עוד משהו אחר.
ואטלטיקו גם עשו את זה, אני לא חושב שזה דרש מהם מאמץ מיוחד, הם גם לא התמודדו מול איזה שהם סכנות גדולות שנשקפו לשער של אובלק. הוא לא, זה לא היה אובלק, סליחה, אבל ברסה באמת התבטלה לחלוטין במחצית הראשונה. אני כתבתי לכם במחצית שחגיגה על בלדה באגף שלו, ג'וליאנס סימאונה הרגיש חופשי, לפחות שני גולים אנחנו חטפנו עם מהלכים שהתחילו מהאגף אצל ג'וליאנס סימאונה, והגיע לו גם אדום על הכניסה שלו על בלדה, כמעט שבר לו את הרגל.
Yeah.
וזה מוביל אותי לשוב פעם, וזה באמת לא הרצון שלנו לדבר על השופטים, אבל אנחנו בשני ההפסדים האלה, וזה כנראה באמת, שניהם לא קרו רק בגלל השופט, אבל היום אולי אפשר להגיד את זה שכן יותר, אבל גם שם, מה זה היה הפרסה הזאת עם השאר שפסלו לברסה? ניסיתי להבין באיזו טענה פסלו, ולמה מתחו את קו הנבדל היכן שמתחו אותו. ואני הגעתי למסקנה של חצי טיעון למה פסלו. כי יכול להיות שהנגיעה שהגיעה מלוונדובסקי, שהכדור פגע בו בטעות, הייתה, הכדור יצא ממנו לקוברסי כשהוא בנבדל, אבל אז גם קוברסי היה מאחוריו, הוא לא היה לפניו.
בזווית שהאוהד צילם, במטרופוליטנו, רואים שקוברסי מאחוריו. בכל נגיעה אפשרית של לוונדובסקי, קוברסי מאחוריו.
וזה מעלה את השאלה, עכשיו השאלה העוד יותר גדולה שיש, סימן השאלה האדום, אם תרצו. אם עשו את זה כל כך הרבה זמן, את הבדיקה הזאת, 7-8 דקות עשו את הבדיקה הזאת, לא יכלו לעשות את הבדיקה הזו כמו שצריך, הרי בדקו את זה מכל זווית וכל דבר אפשרי. איך זה יכול להיות?
מה שטוענים בהתאחדות, זה שמערכת הנבדל חצי אוטומטי, לא עובדת במקרים שיש שרבוביה ברחבה, ואז זה מה שאילץ...
עצור פה שנייה.
נו.
עוד לפני שאתה ממשיך, give me a break. תמשיך, סליחה.
מה שאילץ אותם לצייר קווים באופן ידני. כן. ואתה יודע, בבר יושבים אוהביך שמואבים בברצלונה עד הראש, וברצלונה קנתה אותם עם נגררה, ואז הם מחליטים לפסול את השער הזה. עכשיו, הגיע לנו להפסיד, לא הגיע לנו להפסיד 4-0, אני חושב שהיינו יכולים לצמק שם ל-4-1, האדום הזה של ג'ואליו סמיון יכול לשלוח את המשחק הזה למשהו אחר, ואז עם 4-2 או 4-3 אתה חוזר לברצלונה, זה כבר משהו אחר.
עזוב, אני אפילו לא, אני אלך איתך יותר מזה. עזוב 4-3, עזוב 4-2 אפילו. פשוט 4-1. פשוט 4-1, וזה לא 4-0, אנחנו יודעים את זה, למרות שאין את העניין הזה של שערי חוץ, ועדיין, זה מקרים כל כך ברורים שאנחנו סובלים מהם, ואנחנו בהתכתבויות בכמה קבוצות, אתה ואני, ואנחנו רואים גם שחברים שלנו כותבים בקבוצות, שאיך אנחנו ממשיכים להישאר על המגרש, ואני באמת חשבתי היום, אחרי שאישרו את הגול הזה, אני לא חושב שברסה צריכה לרדת מהמגרש, אבל כמה זה יהיה נורא אם ברסה פשוט תבעט את הכדור בחצי אחרי הגול ותעמוד שם, כאות מחאה, אתה יודע, אתם רוצים לשים לנו גול כשאנחנו לא משחקים, תשימו גול, אז יהיה 1-3, אבל אנחנו שמים פה אות מחאה. וזה לדעתי אצבע בעין מאוד חזקה לה לליגה. לשדר כמה דקות ללא תחרות, אוקיי? אני לא יודע מבחינה חוקית מה זה, מה המשמעויות של ברסה, האם הם יכולים לספוג על זה הנישה נוספת, אבל אפשר לשחק ברפיון שהוא כמו אי תחרות, ויש פה מחאה שהיא ששווה לנקוט בה לפעמים. אני באמת מרגיש שאנחנו מנהלים פה קרב בעלייה, לא מספיק שיש לנו יד אחת כבולה פיננסית, שזה מטורף, ההתמודדות שלנו, למרות שזה גם מביא לנו, אתה יודע, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, ואנחנו מגלים שחקנים, משדרגים שחקנים מעל המסיע, וזה נחמד, ועדיין מה שנקרא, זה, ככה זה מרגיש.
אני לא חושב שבליגות הבחירות של אירופה, יש תקדים של, שקבוצה מביעה מחאה לשיפוט ולא משחקת, או יורדת מהמגרש. אני כן זוכר מקרה אולי ביוון של אולימפיאקוס, אתה זוכר איזה מקרה של אולימפיאקוס שהיה להם בעלים שהסתובב עם אקדח, אתה זוכר את זה?
אני חושב, אתה מדבר על הבעלים של טוטנאם גם, נכון?
לא,
לא טוטנאם.
מדניאל לוי?
לא טוטנאם, סליחה. יש לו גם קבוצה בפרמייר ליג, אם אני לא טועה. בחור שמנמן, צבעוני.
סליחה, זה לא אולימפיאקוס, זה פאוק סלוניקי. משחק מכריע בליגה היוונית, אם אני זוכר נכון, אולי AEK. שם היה בעלים מפורסם שהסתובב עם אקדח בנרתיק, והוא אמר לחבר'ה שלו, תרדו מהמגרש. ואני חושב שזה היה סיפור גדול שם, והיה שם רעש, והליגה הושבתה לכמה שבועות. צריך לקרוא על זה, צריך לחקור על זה קצת.
אני לא מציע שברסה תעשה משהו דרמטי כמו לרדת מהמגרש, אני מציע שהיא תעשה את המחאה באופן מופגן, אבל תדע לרקוד על העניין של איך לא להיענש על זה, ועדיין לתת אמירה. הצלילות מצד אחד מול הכיפוח מצד שני, too much.
היה מקרה גם בסופרקאפ של טורקיה.
היה מקרה גם שסנגל עכשיו החליטו שהם יורדים רגע מהדשא, ואז חוזרים באליפות אפריקה האחרונה.
נכון, נכון. אבל היה מקרה בסופרקאפ הטורקי, שאני חושב שפנרבחצ'ה, או גלת עשרה, אחד מהשניים, במחאה העלו את הנוער. אולי נעשה את זה גם אנחנו.
אולי נראה טוביאן גורן סוף סוף משחק בעל הליגה.
יאללה, טוב, נלך לישון? ככה חרה.
זאת האמת, אחי. אני הכי... לא, זה לא רחוק מהאמת, זה נכון. לא הכל חרה, אני אמרתי, אני נתתי עוד זווית אופטימית שאפשר להסתכל עליה. חבר'ה, אנחנו קיבלנו כאפות פה, אוקיי? פליק משחרר את השחקנים מהכפות האלה שנייה לשני ימי מנוחה, והוא רוצה ריסטארט מנטלי. בוא נקווה שזה מה שיקרה פה, שיהיה פה ריסטארט מנטלי, שהשחקנים, אני אמרתי מקודם, אנחנו רוצים אותם רעבים יותר. זה מה שאנחנו צריכים לראות. זה, וכמובן, את הקוסם שלנו, פדרי, שיחזור, ובוא נקווה שעם רעב וקסם, אנחנו נצליח להתגבר על החידלון המתמשך שנקרא ההגנה של ברצלונה.
כיף חיים.
שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה, שי. תודה רבה לכל המאזינים. ויסקה ברסה.
כסעמק וכסעמק. ויסקה ברסה, חברים, יהיה בסדר. ביי ביי.
ביי ביי.